מצינו אצל החתם סופר שהוא מספיד את אנשי צפת שנהרגו ברעידת האדמה. הוא הסביר שהסיבה של רעידת האדמה היא בכיוון שבאותה תקופה כיבדו יהודי ארץ ישראל את העיר צפת יותר משהם כיבדו והעריכו את ירושלים עיר הקודש, והקדוש ברוך הוא טבע את אלבונה של ירושלים. ובתוך הדברים שלו החתם סופר פרשת אמור מדבר על חשיבות ירושלים גם בזמן החורבן, וגם בזמן זה ישנה מצווה בעלייה ברגל. כך כתב החתם סופר. היו ברוכים.
בעין יהודית עם הרב דוקטור אייל אונגר.
ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב מאיר זיו יוסף.
מחפשים מקום עבודה? רוצים להקים בית ולהינשא? מצפים לרפואה שלמה? בתפילת 18 אנחנו אומרים מדי יום כי לישועתך קיווינו כל היום. הפל היועץ מביא בשם הארי הקדוש שעל האדם לכוון במילים הללו גם על הישועה הפרטית שלו עצמו. כאשר האדם עולה לשמיים אחרי 120 שנה, אחת השאלות שהוא נשאל בבית דין של מעלה היא, ציפית לישועה? עלינו להאמין ולקוות לישועתו של הקדוש ברוך הוא. אז איך עושים את זה? כיצד מצליחים להאמין ולצפות מדי יום לישועת השם? יש דרך קלה ופשוטה ליישם זו. באמצעות הדמיון, ניתן לגרום לרגש האמונה שבליבנו להתעורר. נדמיין את הישועה קורמת אור וגידים, ובכך נחדיר לליבנו את הביטחון. כשאנחנו זקוקים לישועה, עלינו למזער את הבעיה. הנבירה וההתעמקות בחסר מגדילה ומעצימה אותה. עצם העיסוק האובססיבי בדברים שעלינו לפתור מחמיר את המצב. ויתרה מכך, אם נשדר לסביבה שלנו שמצבנו בכי רע, כך אכן יקרה. הדיבור והשיחה אודות הקושי במציאת עבודה או באיתור בן זוג מתאים גורם לפעולה ההפוכה. הבעיה מקבלת שם והגדרה, מאבחנים אותה ומחפשים לטיפול. נשנה את המחשבה לחיובית, ובכך הבעיה תתגמר ונצליח להאמין בהתפתחויות טובות. ניתן לחולל שינוי מהפכני בחיים רק באמצעות המחשבה החיובית והתקווה לישועתו של בורא עולם.
האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב מאיר זיו יוסף.
שתיים בלילה תינוק בוכה, לא ממתין ומיד מוזג עם מנגנון החיסכון עד מאות שקלים פחות. ריבר היחיד בחשרות בדץ, מים חמים לכתחילה בשבת. הילדים שלי שותים יותר כי מים צלולים זה ריבר. נהנים יותר, שותים יותר, ריבר, ריבר.
כוכבית 6601, כוכבית 6601.
כל חיים מיוזיק,
תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, ועכשיו גיל ישראלוב.
צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום 125 FM. והיום, כמובן שאנחנו נמצאים עדיין בתשעת הימים בפורמט שאנחנו עדיין לא יכולים לתת או לשדר מוזיקה ואפילו ווקלית. אז כאמור, אז אנחנו בתוכנית, נקרא לזה תוכנית מלחינים, כותבים, או שם כללי שניתן לזה יוצרים, ואיתנו כאן באולפן, זכינו לארח איתנו באולפן זמר ויוצר, שאני מאוד 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 מעריך באופן אישי, משה פלד. אהלן משה, מה קורה?
מה קורה גיל?
בסדר, מצוין, אז ברוך הבא לאולפנים שלנו, כל חיים מיוזיק.
תודה, כיף להיות פה, מאוד כיף להיות פה.
הדדי לחלוטין שאתה איתנו, וכיף גדול. הבאתי אותך לתוכנית, ודווקא בחרתי ממך מהרבה מאוד זמרים, כותבים ויוצרים, בז'אנר הישראלי נקרא לזה, כי אני מאוד מאוד אוהב את הכתיבה שלך. הכתיבה לא רק הקומפוזית, כאילו לא רק הכתיבה, לא רק ההלחנה, אלא גם הכתיבה בפועל, ממש לכתוב מילים. מה שפחות מצוי, היה פחות מצוי נקרא לזה, בציבור החרדי, כי בציבור החרדי תמיד היו מלחינים על פסוקים, פסוקים מהתנך, מהמדרשים וכולי, ובשנים האחרונות, קצת נקרא לזה, לא יודע אם להגיד נפרצה, אבל אנשים התחילו לכתוב, אנשים התחילו לכתוב מהגיגי ליבם, וזה בעיניי דבר מאוד מאוד מבורך, מאוד מאוד יפה, שהמאזין זוכה להיכנס לראש של הזמר, שהוא גם היוצר, שהוא גם הכותב, ולאחרונה זה הפך להיות תופעה מאוד מאוד טובה ויפה ומבורכת, אבל הכתיבה שלך היא משהו מאוד מאוד גבוה בעיניי. אני מאוד מאוד אוהב את הכתיבה שלך. אז קודם כל, לפני שנדבר על הכתיבה שלך, משה פלד, מי אתה? אנשים שומעים את הסינגלים שלך לאחרונה ומאוד מאוד מאוד נהנים, וגם הכירו אותך מתוכנית המלחינים שאנחנו נדבר עליה בהמשך התוכנית, בהמשך הרעיון. אבל קודם כל, מושה פלד, מאיפה הגעת אלינו, מוישה?
גיל, קודם כל תודה על המחמאות, זה ממש לא מובן מאליו, דבר ראשון.
מובן מאליו.
מושה פלד הוא סך הכל בחור נחמד ופשוט, שגדל בבית חרדי, בישיבות קדושות, כמו שאנחנו מגדירים אותם היום.
נכון.
כמו כולם. וגדל על המוזיקה החסידית המיינסטרימית, הקלאסית, MBD, אברהם פריד, אפילו חיים ישראל מבחינתי של פעם, זה המוזיקה החסידית הקלאסית, הפשוטה, הרגילה.
נקרא אפילו... לזה היהודית.
בדיוק, שטרייכר, אתה יודע, כל מי שגדלנו עליו. ובאיזשהו שלב תפסתי כיוון יותר אישי, מקורי, התחלתי לשמוע יותר יונתן רזאל, כן, אני מושפע גם ממנו, כן, מותר להגיד.
תראה לעצמי שאתה מקבל על זה הרבה מאוד תגובות.
כן, יונתן רזל, וזה נכון, תראה, כל כותב וכל מלחין וכל זמר מושפע מהזמרים שהוא שומע ביום יום שלו, כולם. ועוד יותר אני אגיד לך, זה גם משתנה, אתה יכול לראות זמר שמקליט שירים בתקופה מסוימת שבה הוא שמע זמרים מסוימים, ולאחר תקופה הוא שומע זמרים אחרים והשירים שלו משתנים בהתאם. ככה זה וזה בסדר, זה מצוין.
והאם היה לך משהו שרצית מחוץ לקופסה, כאילו כששבעת וינקת את המוזיקה הזאת, היה לך משהו שיצאת מחוץ לקופסה, כאילו בוא נגיד יונתן רזל, אני מתאר לעצמי, שמעת, אתה אמרת, כן, אני לא העליתי את זה מעצמי, שמעת יונתן רזל, זה גרם לך אולי קצת לצאת מהקופסה, אז הלכת וחקרת יותר, שאלת, כי כשאתה יונק ממוזיקה ואתה פתאום מגלה איזשהו זמר או יוצר כזה שפתאום נגע ללבך יותר, אתה פתאום מתחיל לחפור וככה לחקור יותר בסוג מוזיקה שלו. יצא לך לחשוב קצת, לשמוע קצת מחוץ לקופסה?
יצא לי לשמוע מחוץ לקופסה. תראה, לא התחלתי משמיעת מוזיקה. אנחנו כולנו בבית מנגנים ושרים מגיל אפס. גם אני וגם האחים שלי וגם ההורים שלי.
אוקיי.
כלומר, זה מגיע מהבית. לא בצורה מקצועית, בצורה חובבנית אמנם, כתחביב, אבל עדיין...
עם אהבה גדולה לזה.
בדיוק. כולנו מנגנים על כלים, כולנו שרנו כל הזמן בבית. אז כן, מוזיקה זה היה בסיס אצלנו. לאו דווקא המוזיקה ששמענו, גם מוזיקה שאנחנו בעצם ביטנו את עצמנו בה. באיזשהו שלב, ככל שאתה גודל, אז אתה שומע סגנונות שלאו דווקא שמעת אותם בתור ילד בבית, אלא אתה הולך ימינה קצת ושמאלה קצת, ומקבץ מכל הסגנונות, ויוצר סטייל וקו שלך אישי.
אוקיי, זה נכון. על איזה כלי אתה מנגן?
אני מנגן על קלידים.
קלידים, ולמדת את זה?
לא למדתי את זה. למדתי בצורה עצמאית, לא למדתי את זה כתואר או כמשהו בסגנון הזה, למדתי בצורה עצמאית את התיאוריה.
ואפשר להתפתח מזה? אני שואל את השאלות שהמאזינים מן הסתם היו שואלים אותך. עכשיו אני רוצה עכשיו לגשת לקלידים ואני רוצה להתפתח. אתה יכול להתפתח על זה, כאילו ממש לנגן על זה בצורה מקצועית, אם אתה לומד לבד?
אני חושב, אם אתה שואל את דעתי הצנועה והאישית, אם לא נולדת עם זה, אתה יכול ללמוד, לא תגיע מאוד מאוד רחוק. אם נולדת עם זה, גם אם לא תלמד, תגיע רחוק. כמובן שתיאוריה זה כמו תיאוריה של רכב, זה פשוט חומר שצריך לאגור וללמוד אותו, אבל מעבר לחומר שצריך לאגור הטכני, צריך להיוולד עם זה. לא נולדת עם זה, אתה קצת בבעיה.
אוקיי.
אז כן, אפשר להתפתח, אם שאלת, וצריך גם ללמוד במקביל, ולראות איך זה זורם פשוט.
לפני שנדבר על העניין הלחן, מתי כתבת לראשונה? מתי ראית שאתה, יש לך את הכישורים, או מתי הבנת שניחנת בכישורים מהקדוש ברוך הוא בכתיבה?
אני חושב, ויסכימו איתי הרבה כותבים, שאין שלב מסוים שבו אתה אומר, אוקיי, יש לי את הנבואה הזאת של הכתיבה, ואני מתחיל לכתוב, אלא זה משהו שאתה יוצר אותו טיפין טיפין לאט לאט, ועד היום אני לא בטוח שאני הגעתי, איך שאומרים, למנוחה והנחלה. זה משהו שנבנה כל הזמן, זה משהו שאתה מתפתח איתו כל הזמן. אם אתה שואל את הכתיבה הראשונה שלי, אם אני זוכר, אני חושב שהייתה בגיל 12 בערך. כן, משהו כזה.
ואיך זה הגיע? כאילו מה, התחלת לכתוב ופתאום עלה לך איזה משהו, איך זה קרה?
גיל 12 זה עוד לפני גיל ההתבגרות, אז אין הרבה על מה לכתוב.
אוקיי.
מקסימום, אתה יודע, על גן חיות כזה או אחר, אבל בגדול, אתה מאוד 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 מושפע מהכתיבה של השירים שאתה שומע, ואני גם רואה את זה עכשיו כלפי העבר שלי. אני רואה שהשירים שלי ממש מהעבר מושפעים מהשירים ששמעתי, וככל שאתה מתפתח, אתה נהיה יותר ויותר מקורי ויותר ויותר אישי שלך.
אוקיי, ולחן? הכתיבה הגיעה לך מיד עם הלחנים, או שהלכת ופיתחת את זה לבד? או נשאל איזה אחרת, האם הלחן הגיע קודם או הכתיבה הגיעה קודם?
שאלת המיליון דולר, מה קודם, הביצה או התרנגולת?
אז זהו, זה שאלת המיליון דולר, אם אני שואל אותך על שיר ספציפי, אבל עליך, ממש ככישרון, כאילו, כמשהו שניחנת מהריבונו של עולם, קיבלת יותר את ה... התוודדת לכתיבה יותר מהלחן, לפני הלחן או הפוך?
אני חושב שקודם כל הגיעו אצלי הלחנים, מהסיבה הפשוטה מאוד, שגדלתי על מוזיקה חסידית. עכשיו, מוזיקה חסידית אתה פחות כותב, אתה יותר שומע שירים שהם מהמקורות. אז בדרך כלל הטקסטים הם לא שלך, אתה לוקח טקסט ומלחין, מלחין את הטקסט. אז הלחנים אצלי היו הפורמט הראשון, בוא נאמר ככה. לאחר מכן התחילה הכתיבה של השירים שלי, שכמו שאמרתי הושפעו קצת, ואז לאט לאט התמקמתי במשבצת.
כמדומני ש... אם אני לא טועה, כתבת על השיר האחרון שיצא, על השיר פליאה. שזה משהו שהלחנת לפני הרבה זמן, או השיר...
כן, כן.
תזכיר לי?
פליאה זה הסינגל האחרון שיצא.
נכון.
והשיר הזה...
סינגל, אגב, מצוין, אני כל כך אוהב אותו, וכאן ברדיו גם מתנגן ללא הרף.
כן.
וגם היה בפלייליסט, אגב. מן הסתם אתה יודע את זה?
כן.
ובצדק, תמיד תמיד אני אומר את זה, כי יש פה... יש פה, יש פה, יש פה שיר מחוץ לקופסה. יש פה חשיבה מחוץ לקופסה, וזה מה שאנשים אוהבים. אנשים לא אוהבים את השגרתיות. אוהבים את השגרתיות, אבל שלא יהיה יותר מדי. אוהבים ככה, פתאום איזה משהו שככה שמעורר אותם.
אני יכול לספר לך על השיר הזה דווקא, שהגעתי למפיק והמאבד שאני עובד איתו בתקופה האחרונה, יותר מהתקופה האחרונה, הרלן נחשוני קוראים לו, מאבד מאוד מוכשר.
מאוד מאוד מאוד
כאן מוכשר. כאן המקום להזכיר וגם להודות לו על מה שהוא עושה. הגעתי לה, ואם, אתה יודע, אתה רוצה עכשיו להוציא שיר, אוקיי, שלושה שירים כבר בחוץ, אני רוצה להוציא שיר, סינגל רביעי, והגעתי להביא עם ארסנל של כמה שירים, אמרתי לו, ארלה, מה אתה אומר? אני נגוע בדבר, בוא תבחר, תגיד לי מה אתה אומר. והיו שירים יותר מורכבים מבחינה אומנותית מהשיר פליאה. והוא אומר לי, תשמע, תוציא את פליאה דווקא. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אתה יודע שהשיר הזה הולחן בגיל 16, הוא ממש ממש לא מהשנים האחרונות. הוא אומר לי, בגלל זה, פה שומעים את הפשטות, בלי יותר מדי מורכבות, זה מה שאנשים אוהבים ורוצים לשמוע.
יש בזה, יש בזה, אבל אני חושב שזה הגדולה של הרל נחשוני להבחן בין פשטות לבין בוסריות. כי מלחינים, בדרך כלל הלחנים הראשונים, אני זוכר אפילו, אני יכול לספר לך את זה באופן אישי, בזמנו כשהכרתי את אבי ומדינה לראשונה, השמעתי לו איזה לחן. שמעתי לו איזה לחן שחבר הלחין, לא אני, והוא שומע את השיר והוא אומר לי, תקשיב, יש פה משהו מאוד מאוד בוסרי בלחן. אני הייתי משוגע על הלחן הזה. משוגע, אוהב את הלחן הזה, מאוד 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 אהבתי אותו, והוא אומר לי, שמע, הלחן יפה, הוא אומר, אבל יש פה משהו מאוד 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 בוסרי. ולא הבנתי מה הכוונה. ושאלתי את המלחין, תגיד לי, יש פה משהו כאילו, אני לא מבין בזה, כאילו יש פה משהו בוסרי, הוא אומר לי, כן, זה הלחן הראשון שלי. ואמרתי לו, תשמע, כאילו, זה באמת גדולתו של אבי ומדינה, שהוא יודע באמת להבחן, באמת בסדר גודל כזה, אז הוא יודע להבחן, אנחנו קצרה ידינו, קצרה הבנתנו נקרא לזה, אבל על הרה לנחשוני, אפשר להגיד באמת שזה, זה למעלתו יאמר, שהוא יודע להבחן בין פשטות לבין בוסריות, כי אין בוסריות בשיר הזה, בכלל בכלל בפליאה, יש פה המון המון מקצועיות, אבל עם המון המון פשטות. נכון, באמת על זה...
אני מסכים איתך לגמרי, כי ארלי נחשוני כמקצוען, הוא גם אחד שמתעסק כל היום בתחום הזה של העיבודים וההפקות והקלטות, מעבר לזה שיש, לזה, שיש לו תזמורת חתונות מצליחה,
נכון.
הוא גם מפיק ומאבד ושומע המון המון סקיצות ושירים, וזה מה שבעצם יצר אצלו גם את האוזן לשמוע איזה שיר, הוא בוסרי, כמו שאתה אומר, ואיזה שיר הוא שיר.
והשירים, דוגמה, השיר שלך הקודם, לפני פליאה, השיר שנקרא לשנות, שיר יותר קליל כזה, אמנם עדיין יש לו את הנוכחות שלו, גם מבחינת הטקסט וגם מבחינת הלחן. איך דוגמה הוא נוצר?
האמת שזה מצחיק, אבל השיר הזה ספציפי נוצר תוך כדי שהכנתי את החמין, או איך שזה נקרא, הצ'ונט,
אוקיי.
של יום שישי,
אוקיי.
בצהריים. קיץ, מעביל בחוץ, מזגן שבקושי מקרר בתוך הבית, והשיר הזה נולד תוך כדי. עכשיו, אתה שואל מה יצר את השיר הזה, למה בעצם באתי וכתבתי אותו? אני חושב שאפילו סיפרתי את זה פעם, לא, אני לא זוכר איפה, אבל היה לי איזו שיחת טלפון לא פשוטה בכלל מחבר שגר לידי בפתח תקווה. הוא התקשר וסיפר לי כמה סיפורים מורכבים ולא קלים שקרו לו בתקופה האחרונה. ואני עם האיש פשוט, אני לא איזה פסיכולוג עם תואר שני או משהו כזה, אבל שמעתי אותו והקשבתי לו ועיננתי בראש ואמרתי לו כן, אתה צודק וזה לא נעים וכו' וכו'. ואני מקווה שהוא יצא מעודד. ומה שכן ניסיתי להבהיר לו באותה שיחת טלפון, שהכל נראה לא משהו ולא פשוט, אבל תמיד יש את נקודת האור ואת חצי הכוס המלאה. כמה שזה נשמע מגנט למקרר, זה נכון. זה נכון, ומי שמתעמק בזה יסכים איתי.
נכון.
ועל זה מדבר השיר גם.
ואני חושב שגם הברקת שם, זה לא רק לכתוב את הקלישאות האלה. פשוט מצאת כל מיני, איך אומרים את זה?
הפכים.
הפכים, כן. מצאת כל מיני הפכים, במקום שיש חושך, יש נקודה של אור, זה פחות או יותר מובן, אבל יש את הפזמון, איך הפזמון הולך?
בכל מה שקורה בינינו.
בכל
מה שקורה בינינו. כן.
ביום בו נפתחו הזדמנויות. אני מאוד מאוד אהבתי את זה, גם אני זוכר ששמעת את זה, גם כששידרתי את זה ברדיו, אני זוכר שאמרתי, חזרתי על הפזמון הזה, ומה שבאמת נראה, אני אגיד לך מה, זה נמצא לי בלב, כי פשוט הפכת, לא הפכת, אתה פשוט החזרת את הכתיבה קצת לצד האומנותי שלו. זה מאוד מאוד יפה בעיניי, אני מאוד מאוד אוהב את זה, ועל כך באמת יישר כוח גדול.
תודה.
אבל אני רוצה להגיד לך לנקודה אחרת, תוכנית המלחין, אם זוכר אותה?
ברור, איך אפשר לשכוח?
בכל חי לפני מספר חודשים, זכית במקום הראשון בתוכנית המלחינים, תוכנית ששודרה במוצאי שבת, מדי מוצאי שבת בתקופה לפני ממש חצי שנה זה היה, משהו כזה.
משהו כזה, כן.
ומנחם טוקר שידר אותה במוצש, וזכית בה במקום ראשון, איך פתאום החלטת שאתה זורק לשם לחן, אתה משדר לשם לחן?
האמת שקודם כל, מבחינתי זה כבוד להשתתף בתחרות בפלטפורמה כמו רדיו קול חי, שזה רדיו באמת מוביל במגזר החרדי, ולא רק.
נכון.
ואני אומר לך שוב ומדגיש, לא רק.
אני בטוח בזה.
לא רק, וגם קול חי מיוזיק, הרבה מאוד אנשים שומעים את זה, לאו דווקא מהמגזר החרדי והדתי. כיוצר וכאומן, אתה רוצה להיחשף כמה שיותר, ואתה לא בוחל בשום אמצעי. וכששמעתי שיש תחרות טובה ויוקרתית, נקרא לזה, החלטתי שאני רוצה להשתתף בה. ולאו דווקא לזרוק אליה לחן, אתה יודע, טוב, בוא נשתתף. אלא באמת להשקיע ולתת שם לחן טוב, שאני רוצה שיתפרסם כמו שצריך.
אוקיי.
וישבתי קצת על הארכיון שלי במרכאות. ושלפתי לחן לאו דווקא, בוא נאמר שאפילו חששתי, האם הוא בכלל מתאים לתחרות. אמרתי, תחרות, אוקיי, בטח זה יהיה מאוד חסידי, מאוד מיינסטרימי, מאוד קליט, השירים שירוצו שם. ודווקא הלכתי על לחן שהוא טיפה לישראלי, טיפה למורכב, מילים לאו דווקא שאנשים מכירים. וברוך השם, אתה רואה, כנראה שזה היה צריך לרדת למטה בצורה הנכונה והמתאימה ולהגיע למקום הראשון.
אמרת מהארכיון, יש לך הרבה שירים בארכיון?
האמת שלא. אתה יודע למה לא?
למה?
כי את הרוב אני זורק.
וואלה.
כן,
לגמרי. מה הכוונה? מה, רגע, יש פה, למה אתה זורק?
אני אגיד לך, כי יש כאלו שאתה יודע, יוצרים מגירה של נשק יום הדין. מגיע זמר, איזה סטייל אתה רוצה, איזה סגנון, בבקשה, יש לי בשבילך. תבחר מאלף עטף, יש לי בשבילך. אני שיר שהוא לא ספץ, לא נכנס לארכיון.
לא נכנס
okay. למגירה.
אז אתה, כן, אתה זורק, אתה אומר גונז, נקרא לזה
גונז,
ככה.
גונז, כן, תראה, לא כולם יסכימו איתי, כי יש שירים שאני לא יאהב אותם, אבל זמר אחר כן יאהב אותם, ויכול להיות שזה לא נכון שאני זורק אותו, אבל ככה אני.
אוקיי. Okay. והחלטה לשלוח לשם שיר, שכמובן גם זכה במקום הראשון, ומה באמת עשו עם השיר הזה?
האמת, אם אנחנו כבר מדברים, יש סיפור די מעניין עם השיר הזה. אתה רוצה לשמוע?
כמובן, בשביל זה יש לנו את התוכנית כאן. אני מחפש סקופים, אני מחפש סקופים, מוישה.
לגמרי, כן. לא לשידור, נחפש סקופים, כן. טוב, האמת שהשיר הזה באמת היה כל כך טוב, שהחלטתי באיזשהו שלב לשלוח אותו לזמר די מוכר, אפשר לומר, בארץ ובעולם, ואם נרצה יותר להיות ממוקדים, מהשלושה המוכרים בארץ ובעולם.
אוקיי.
אוקיי? ושלחתי את זה לזמר ההוא. והזמר ההוא אהב את זה, ואיכשהו הזמן נמשך ונמשך, ושכחתי שלפני כן שלחתי את זה לתחרות. שכחתי, פשוט שכחתי. זה מה שטענתי בבית משפט לפחות. כן.
אוקיי.
באיזשהו שלב הזמר אהב את השיר, הוא אומר לי, כן, אני רוצה, זה שיר יפה, מעניין, מיוחד, מקורי, בוא נתקדם איתו, והיינו כבר בשלב הסגירה על השיר, שבו הוא לוקח אותו ומקליט אותו ומוציא אותו החוצה, ואז הגיע מוצאי שבת, והגיעה תוכנית, אחת התוכניות של המלחינים, והשיר משודר ברדיו, כאחד מחמשת השירים שעלו באותו שלב לתחרות.
באחד מהשלבים, אוקיי.
באחד מהשלבים. למחרת בבוקר, עוד לא קמתי, יחסית מוקדם, אני מקבל טלפון נזעם מהמנהל של ה... לא יודע אם לקרוא לזה נזעם, אבל מהמנהל של הזמר, והוא אומר לי, מה עשית? למה פרסמת את זה ברדיו? זה שיר שהולך לצאת, זה שיר שאי אפשר לפרסם אותו, זה שיר שאני לוקח אותו. מפה לשם, לא אספר לך את כל הגלגול.
מה אתה אומר?
פחות נעים, וואו. אבל כן, תראה, זה לא היה בכוונה. כן, הוא לא רצה בזה ואני לא רציתי בזה, אבל ככה השם רצה כנראה, וככה השם רצה שידי תתגלגל, והוא טען שהוא לא יכול לקחת את זה כמובן, כי זה כבר פורסם ברדיו.
אוקיי.
וזה בסדר, הוא יקבל שירים אחרים ממני, לא לדאוג, עם ישראל לא לדאוג, יהיה בסדר. וכן, בסופו של יום, תראה, אני מבסוט, אני מרוצה, השיר הזה הגיע לתחרות, קיבל חשיפה מאוד גדולה, וגם יצא ממנו משהו מאוד יפה. אם אנחנו כבר רוצים סקופ וספוילר, כן.
אז אני, אנחנו מאוד מאוד נשמח. הולך להיות הפקה
מדהימה, מדהימה, לגמרי.
אז השיר הזה הולך כאילו לצאת, תומר.
השיר הזה הולך לצאת, ואפילו אני אגלה לך שהוא הולך לצאת בשיתוף פעולה עם עוד זמר טוב ומצליח.
אוקיי.
לא, אני לא אחשוף את השם שלו, אבל כן, הולך להיות משהו ממש מעניין.
אוקיי, אז קודם כל שיהיה בהצלחה, וכיף גדול לשמוע.
תודה.
אני רוצה ברשותך, בגלל שיש לנו עוד קצת זמן, אני רוצה ברשותך לעשות סימולציה. כי אני שואל אותך שאלות שאני בעצמי יודע את התשובות עליי, כי אני גם כותב וגם מלחין וגם יוצר וגם מאבד את השירים שלי.
בחסד עליון.
לא, בסדר, ברוך השם.
בחסד עליון.
ברוך השם. ואני מאוד מאוד משתדל להיכנס לראש של המאזינים כשהם רוצים לשאול אותך, ולהעמיד אותי כאן כשופר שלהם. אני רוצה שתעשה סימולציה, כי הרבה אנשים באים אליי ואומרים, תשמע, איך אתה כותב, איך זה יוצא, וכל אחד רוצה לכתוב, וכל אחד רוצה להלחין, והכוונה היא טובה, הכוונה היא אך ורק כוונה טובה. אני רוצה עכשיו להתחיל לכתוב, הדף שלי ריק, והעת עכשיו מחכה. זה בא לך ככה, או שאתה עכשיו, או יש מצב שאתה גם יוזם שיר?
שאלה קשה.
אני יודע. Okay.
תוך כדי שאני אומר לך שאלה קשה, אני חושב על התשובה כמובן. תראה, בגדול זה מאוד מאוד תלוי. יכול להיות שיבוא זמר ויגיד לי, תשמע, אני צריך, וזה קרה לי, אני לא אגיד כרגע את השם, אבל זמר גדול, הוא אומר לי, אני צריך עד הערב טקסט ללחן שלי כזה. זה הלחן, בבקשה עד הערב טקסט. אין לי ברירה, זה לא משנה איפה אני נמצא, גם אני נמצא באמצע נסיעה, אני אעצור בצד בשוליים, ויכתוב את הטקסט.
וזה יוצא לך כאילו, אין לך בעיה לעמוד בדדליינים?
זה יצא, אתה שואל אותי אם זה יצא באותה איכות ובאותה מקוריות, כמו טקסט אחר, שאלה טובה ומצוינת.
אני מאמין שלא.
מאמין שלא.
מאמין שלא.
מאמין שלא. כמובן שטקסט בדרך כלל מגיע ממצבים שהכותב עובר בחיים, עובר חוויה, לא משנה איזו חוויה, זה יכול להיות גם גלגל ענק בלונה פארק, זו גם חוויה. נכון. זה לא חייב להיות משהו עצוב או שמח מדי, חוויה כלשהי. שממנה נוצר טקסט מסוים, ואת הטקסט הזה משפרים ומשפצים, ומוחקים, וכותבים שוב, עד שזה...
כמו שאומרים בצורה מקצועית, משכתבים.
משכתבים.
בדיוק.
אתה רואה, אני אפילו לא יודע איך קוראים לזה בצורה מקצועית.
לא, בסדר, אתה יודע, אתה יודע. אז אתה עומד מול דף, ואתה כותב את המילים, אתה בדרך כלל משתמש בחריזה בתור התחלה, או שאתה קודם כל כותב ככה, ואז אתה אולי מנסה לסדר לו חריזה?
כשאני כותב שיר, אני מנסה קודם כל לייצר בראש שלי מקצב מסוים שעליו אני רוצה לבנות את השיר. כלומר, לא לחן, אין לחן עדיין, אבל אני רוצה מקצב, לצורך העניין, 3/4, 4/4, או כזה, מקצב כזה,
אוקיי,
סתם לצורך העניין, ועליו אני בונה בעצם את הטקסט. עכשיו, אתה שואל אם חריזה או לא? לא בהכרח. כלומר, אני דווקא נגד חריזה רגילה. אני חושב שצריך לשבור בדרך כלל בבתים את החריזה כדי שהיא שמע מעניין. צריך שתהיה איזושהי תבנית מקצועית ושנשמע טוב גם באוזן, אבל לא בהכרח חריזה.
הבנתי, הבנתי. אז אתה אומר לא בהכרח חריזה, אבל את רוב השירים שלך, עכשיו דוגמה, בוא נגיד לשנות, אני חוזר לשיר הזה, לשנות. אתה אומר שהוא יצא לך על הסיר של הצ'ונד, שם יצא, תזכיר לי אם אמרת את זה או לא, הלחנת את זה קודם או כתבת את זה קודם?
האמת שאת השיר הזה קודם כתבתי.
קודם כתבת.
קודם כתבתי, אחרי זה הלחנתי אותו.
ממש כתבת אותו מההתחלה עד הסוף, ואז?
לקח לי, שוב, אני לא רוצה, אתה יודע, להיות איזה בעל גיא וגדול, אבל השיר הזה ספציפית, לא כל השירים, השיר הזה ספציפית, לקח לי בערך 10 דקות לכתוב אותו.
לא, זה, אני מכיר את זה מאוד, כן. מאוד מאוד מקרוב. בדרך כלל, לי יוצאים דברים כאלה, כאילו, בכמה דקות, כשאני יודע שאני מנותק לגמרי. בדרך כלל, במטוסים, בטיסות, השירים הכי טובים שלי נכתבו. Okay. כי אני יודע שאין לי, אין לי, אין לי, אין לי אינטרנט ואין לי שיחות.
אין לך מפריע.
ואין לי שום מפריע. אז אתה פשוט, אתה עם הדף והעת, פשוט הראש באמת, באמת נקי, הראש באמת, באמת פנוי. אז אצלי דוגמה, אז קודם כל זה הכתיבה, בסיטואציות כאלה, אז הכתיבה באה לפני ההלחנה, בדרך כלל אז אני, כאילו, אז גם כותב את זה גם יותר מהר. גם הכתיבה גם במצב כזה היא הרבה יותר עשירה. בעיניי, כאילו, הכתיבה הזו היא הרבה יותר עשירה, היא פחות פשוטה. יותר עשירה גם, כאילו, יותר אינטלקטואלית נקרא לזה.
נכון, כי היא באה יותר מהדמיון, מאשר כתיבה שהיא באה מתוך לחץ, ואתה ממוקד בעוד 10 דברים אחרים.
בדיוק.
אז אתה מתאמץ לכתוב. פה אתה לא מתאמץ לכתוב, המוח שלך פתוח, ואתה פשוט מגייס את כולו לכתיבה. ולכן זה יוצא יותר מהר, ויותר קולח, ויותר אינטליגנטי, ויותר הכל.
הבנתי, וואו. אז...
כן, לגמרי. אז אני... כן, אתה בטיסה ממוקד, ואני בהכנת הצ'ונט ממוקד.
ממוקד, אוקיי. אתה יודע, אצלי הרבה אנשים, אצלי הרבה שירים נכתבו לא רק במטוס, אצלי גם השירים נכתבו באוטובוס, אני אוהב לנסוע באוטובוסים.
אוקיי.
אני אומר את זה לא מעט פעמים, כי אני, אתה יודע, בא מהבית ומגיע לרדיו, להגיע לכאן לרדיו במרכז, עם כל הבניות של הרכבת הקלה, להגיע עם רכב לכאן, זה פשוט אסון. וכל הזמן, אפילו לפני כמה ימים נפער פה הרי הבולען ברחוב בן גוריון, ממש פה ליד הרדיו, וחיכיתי פשוט בז'בוטינסקי, בדיוק הייתי עם הרכב, חיכיתי איזה משהו כמו איזה שעתיים בכביש, הייתי במרחק של 5 דקות הליכה מהרדיו, ואמרתי לעצמי, די, אני כבר לא, בדרך כלל אני הולך עם, אני נוסע באוטובוס, לפעמים אתה יודע, הכרח כזה או אחר, ובאוטובוס גם, נכתבים לי הרבה מאוד דברים, אפילו שאני לא מנותק, אבל יש לך הרבה הרבה מאוד דברים שאתה ככה פתאום מתחיל לחשוב על דברים, אז השאלה היא כאילו, והרבה אנשים שואלים את זה, אם גם הם יכולים לכתוב, מה נראה לך? אני שואל את דעתך בכוונה.
אני לא חושב שאני מוסמך,
אתה מוסמך
להגיד על מישהו האם הוא יכול לכתוב או לא. אני חושב שכל אחד שחושב לכתוב צריך לנסות. כלומר, יש כאלה אנשים שיגידו לך, מה אתה רוצה מהחיים שלי? עזוב אותי מכתיבה, תן לי לשמוע את השירים באוזניות, באוטו. עזוב אותי. אלה אנשים שנגיד להם, אוקיי, אל תכתוב. אתה לא רוצה, אל תכתוב. אבל אנשים שאומרים, אולי אני רוצה לכתוב, אז כן, תכתוב.
אוקיי.
לאחר שתכתוב, תדע אם זה טוב או לא. אוקיי? כלומר, בוא, אם יש לך את הרצון לכתוב, תכתוב. אחרי זה תבחן אם זה טוב או לא. אבל תכתוב.
ואיך לבחון?
גם שאלה טובה.
אני בדרך כלל נותן לבחון לאנשים זרים. שהם לא מכירים אותי ואני פחות מכיר אותם, ככה גם לא נעים להם להגיד אם זה יפה או לא יפה. כחברים או אנשים שקרובים אליך, לא נעים להגיד, שמה, זה פחות יפה, זה לא, פחות התחברתי, פחות זה, אתה מבין? אז זה יותר כאילו, אני אוהב לשאול אנשים זרים.
אני מסכים איתך, לגמרי, אנשים זרים, אבל לא בהכרח זה מה שבוחן, כי יש הרבה אנשים, יכול להיות אפילו ארבעה אנשים, אתה שואל, וארבעתם לא אהבו את הטקסט. אבל הטקסט הזה מצוין. למה? הרבה סיבות. הם שומעים זמר, סגנון אחר, אוקיי? וארבעתם לא אהבו, הכל בסדר.
מה, זה יכול להיות שגנזתי הרבה שירים?
יכול להיות שגם אני גנזתי הרבה. שאלתי את עצמי, חבל שלא שאלתי אחרים.
כן, אה?
אבל סתם ככה, אם כבר מדברים על השירה של היום, אני חושב שהיום קצת קשה לבחון שירה עמוקה ואמיתית, כי אמנם המוזיקה החסידית קצת פתחה את האוזניים והתחילה לכתוב טקסטים, ולגעת קצת בפופ הבינלאומי אפילו אפשר לומר, באיכות, ועדיין יש בו סריות מסוימת, וסליחה שאני אומר את זה, יש בו סריות מסוימת בכתיבה.
אני מאמין שהרבה מאוד יסכימו איתך.
כן.
אנחנו כמובן שלא באים, אתה יודע, לדבר על מישהו, על משהו.
חס ושלום, אני מדבר מאוד מאוד בכללי, על מה שאני שומע, על מה שאני שומע, שהאוזן שלי שומעת, זה נכון. שיר קליט וטקסט קליט, זה משהו שכיף לשמוע אותו, אבל בסופו של יום, אתה רואה קהל ענק בישראל ובעולם, שמאוד מעריך ומוכיר, טקסט טוב, טקסט עמוק.
נכון.
עיין ערך, אם אפשר לומר שמות, ישי ריבו, עיין ערך רזלים, עיין ערך.
נכון, נכון מאוד. וזה כל השאנרים, זה לא רק במוזיקה הישראלית או החסידית, גם במוזיקה המזרחית אפילו, הטקסט הוא מאוד 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 חשוב, ובאמת, אני יכול להגיד, דוגמה, אחד היוצרים הטובים, במוזיקה המזרחית אפילו, שכולם יודעים, איציק אשל דוגמה, שהוא כותב מאוד 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 מוכשר.
גדלתי עליו, כן.
באמת?
לא, לא בשנות, לא שהייתי בשמונה, אבל בגילי השרה ומעלה גדלתי
נכון,
עליו.
נכון, או לדוגמה שמואל יונה, שכתב הרבה מאוד לעתים לחיים ישראל, ואני מאוד מאוד אוהב את הטקסטים שלו, בעיקר, תן לי לדבר איתך, לומר לך מילה על מילים של תפילה, כל הלעתים בעיקר של חיים ישראל, התגדל והתקדש, תמיד השיר המפורסם ביותר, כן, על היית המפורסם ברור. ביותר. אלוקאי, איך הבדלת בין הארץ לשמיים, ומחסום ציווית לגלי הים, איך הגבלת במעט אפר ומים. זה, אתה בא ושואל, אתה אומר, איזה ז'אנר השיר הזה? אומר לך, לא, זה לא מזרחי, למה? כי הטקסט פה גבוה? זה לא נכון. נכון. כי השיר עצמו הוא ז'אנר, נקרא לזה מזרחי, כאילו, אבל הטקסט הוא מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד ערב לאוזן, ומאוד מאוד חשוב, שזה יישאר בבחינה כזו אומנותית. זה באמת על כל העניין, יש לך עוד כמה...
אני מסכים איתך אגב לגבי הטקסטים, שזה לא נכון לבחון טקסט, האם הוא מזרחי או לא מזרחי, אתה יודע, שיר לא טוב, יש הרבה תירוצים, השיר הזה לא טוב כי הוא מזרחי, כי הוא כזה, לא, שיר טוב זה שיר טוב, אני יכול לתת לך אפילו דוגמה, אתה יודע מה, המוזיקה החסידית הרי, כמו שאמרנו, מאוד נפתחה, האוזניים שלה מאוד נפתחו. אני היום אוהב לכתוב מוזיקה שבאמת הולכת לכיוון אלטרנטיבי ישראלי יותר, אבל, סתם לצורך הדוגמה, אידל ורדיגר,
אוקיי.
שהולך להוציא בעזרת השם אלבום בחודשים הקרובים.
הבנתי שאתה מעורב שם בעניין.
כן, אז נגיד אידל ורדיגר לצורך העניין. באלבום הקרוב שלו יש לפחות שני שירים שלי, שאני כתבתי והלחנתי, ואחד מהם זה שיר שאני כתבתי. עכשיו יבוא מישהו שמכיר אותי, מכיר את החומרים שלי, יגיד מה? אתה ישראלי, אידל ורדיגר, לא, שיר טוב זה שיר שכל זמר טוב יכול לקחת ולעשות אותו, וזה ברוך מאוד, וזה דבר מאוד מבורך שהמוזיקה החסידית פותחת את האוזניים שלה, ואני חושב שזה דבר מבורך.
וזה גם אידל. אידל הוא, נכון, הוא, נכון, הוא עצמו נכון. בתור אפילו זמר חסידי, הוא מאוד אוהב לצאת מהקופסה, ומאז נכון. ומתמיד זה היה ככה.
נכון.
כולנו כאיך עוד יחד, זה עוד היה באלבום הראשון נכון. שלו, אם אני לא טועה, ומטה מרין לו לב אחד, נכון. שיר שבזמנו כתב לו את זה אהרון רזל, הלחין לו אהרון רזל.
כן, שר איתו את זה גם.
נכון, והוא עוד כבר מאז, והיום ההפקות שהוא עושה לבלסופסקי וכאלה, גם הפקות חסידיות נקרא לזה שממש יצאו מהקופסה.
נכון, ידוע שאידל באמת מאוד מאוד משקיע בהפקות שלו, מאז נכון. ומתמיד.
אוהב להביא את עצמו כזה. ולא רק לחכות אחרים.
נכון, לגמרי, וזה דבר מצוין ומבורך, ממש.
נכון, נכון. וואו, משה, אני באמת נהניתי.
כבר נגמר הזמן?
נגמר? וואו. אתה מאמין? אני מסתכל פה על השעון.
לא יאומן.
עבר.
כן.
משה, למה אני יכול לברך אותך?
שיהיו פירות חנאים בעיקר.
וואי, יהיו, זה אני בטוח שיהיו.
כן.
תן לנו איזה סקופ, משהו עם עוד סינגלים, אני מאמין שאנשים מאזינים רוצים לשמוע, מה עם סינגלים קרובים, אלבום בעזרת השם?
בעזרת השם, בחודשים הקרובים יצאו עוד שני סינגלים, בעזרת השם, שכרגע לקראת סיום, סינגלים ממש מצוינים, ובתחילת החורף יש עוד הפתעות, אתה יודע, יש בעזרת השם סבב הופעות.
וואו, יפה.
כן, ולקראת סגירת אלבום.
אלבום באזור פחות או יותר?
אני מאוד מאוד מקווה, תחילת החורף.
תחילת החורף.
כן.
כמה סינגלים יצאו עד היום שיהיו באלבום?
עד היום ארבעה.
ארבעה.
עוד היום ארבעה, וכן, באלבום יהיו כ10 שירים, משהו כזה.
10 שירים.
כן.
וואו, אני לא יכול לחכות.
גם אני.
כי אני מאוד מאוד אוהב את החומרים שלך כמובן.
תודה.
וואו, משה, נעמת לי מאוד. אני מאמין שאני החכמתי, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו החכימו. תודה רבה.
תודה גיל, היה
כיף. באמת בהצלחה בהמשך דרכך, ושכל פירותיך, איך אמרת, יישארו נעים.
תודה, תודה גיל, תבוא כל יום.
נצור נשומך עם הרב צבי ירום.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. היום נדבר על מהי רכילות. בתורה כתוב, לא תלך רכיל בעמך. הנה, אומר החפץ חיים, לאו זה כולל רכילות ולשון הרע יחד. כמו שכתוב בירושלמי, רכילות נקרא אם אחד אומר לחברו, פלוני דיבר עליך כך וכך, הוא עשה לך כך וכך. ולשון הרע נקרא אם אחד מספר לחברו דבר גנאי על אחד, או שאר דברים הגורמים להזיק לו בגופו, או בממונו, או להצר לו. ולאו זה כולל גם לשון הרע, כמו שאמרו חז"ל על פסוק זה. לא תלך רכיל, לא תהיה כרוכל שטוען מזה לזה. וידוע, שעליו הזה אפילו על אמת, כמו שבירו כל המפרשים. מפני שאם הוא מדבר שקר, הוא בכלל מוציא שם רע. וזה חמור יותר מסתם לשון הרע. והנה סמוך למקרא הזה כתוב, בצדק תשפוט עמיתך. ואמרו חז"ל על זה, אבי דן את כל האדם לכף זכות. ובשם המאירי, אבי דן את כל האדם לכף זכות, שאפילו גוי צריך לדון אותו לכף זכות. ונשאלת באמת השאלה, מדוע צריך לדון גוי לכף זכות? הרי בלכות לשון הרע, יש עניין של עמיתך, מי שלא בכלל עמיתך, שלא שומר תורה ומצוות, לא צריך לספר עליו לשון הרע בכלל. אלא נראה לומר, שזוהי הכוונה העמוקה בלדון לכף זכות, שזה משהו שקשור אלינו. אנחנו צריכים לדון לכף זכות את האחר. זה משהו עבורנו, כמו בהכרת הטוב, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, להכיר טובה זה משהו בשבילנו, לא בשביל המקבל. אומר חפץ חיים, אף שאתה רואה עליו דברי גנאי, אף על פי כן צריך לחפש עליו זכות, שמא בשגגה דיבר או עשה דבר זה, או שלא ידע שדבר זה אסור לעשות או לדבר, או שאולי הוא כבר התחרט על זה, ועל כן יזהיר שלא תהיה רכיל עליו לספר לאנשים דברי הגנאי שידעת עליו, וכן כל פרטי דיני לשון הרע ורכילות. וגדול שכרו של זה שנזהר בזה, והעונש לה עובר, כבר ביארנו בספר חפץ חיים ושמירת הלשון חלק א'. ולכן עלינו להיזהר לא רק מלשון הרע של דברי גנאי, אלא אף על דברי רכילות שגם הם איסור תורה.
נצור לשונך עם הרב צבי ירום.
מבצעי קיץ מחשמלים, עכשיו בטרקלין חשמל כהלכה. כל מוצרי החשמל לבית במבצעים מדהימים והפתעות בכל הסניפים. וגם כל סוגי המזגנים מהמותגים המובילים במחירים מיוחדים לפתיחת הקיץ. ובנוסף, קונים מזגן במחיר מטורף ומקבלים משקפי שמש במתנה. טרקלין חשמל כהלכה, הרשת הגדולה והזולה למוצר הדתי.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות. מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
אז במסגרת התוכניות שלנו כאן בכל חיי מיוזיק, התוכניות הווקליות, אני שמח לארח כאן חבר, אני לא יכול להגיד קולגה, כי אני תינוק לידו.
הגזמת.
יהודה שוקרון, כבר הסגרת את עצמך. אתה לא יכול לראות מיקרופון ולא לדבר, נכון?
אני לא יכול, אני אוהב לבלוע מיקרופונים. יום אחד בלעתי, לקח לי זמן להוציא אותו החוצה מהפה, כאילו, כבר בלעתי אותו.
אבל בוא, היום אני הולך להכניס אותך לאתגר. אני הולך לאתגר אותך, אבל מה זה לאתגר אותך? יהודה שוקרון הרציני. אני יודע שזה כבר מתחיל להצחיק, אבל אנחנו בתשעת הימים כמובן בפורמט של חורבן את המקדש, ואני יודע שיש בך צד רציני. ואני גאה שבתוכנית שלי אנשים יגלו את הצד הזה שלך. כי יש לך צד, סיפור אישי מאוד מאוד מעניין, שחשוב שאנשים ידעו ויכירו, כי אנשים מכירים אותך, מכירים את הקריירה שלך, יודעים מי אתה, והיו אומרים, תשמע, אם הוא היה בעולם הכללי, זה היה היום מטאור, היה נמצא במקומות הכי 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 גבוהים. נכון? אני מתאר לעצמי שהרבה אומרים
לך את זה. כן, ברוך השם, הרבה אומרים לנו את זה. אז אתה שואל באמת מי זה יהודה שוקרון הרציני. קודם כל גיל ישראל.
אז קודם כל שלום וברכה, צהריים טובים. אני אוהב אותך. שלום וברכה.
אני אוהב לשמוע אותך, אני שומע אותך הרבה, אני גם נותן לך הרבה פעמים סימנים שאני שומע אותך ככה. שמת, השמעת את השיר פלוני, ואמרת איזה משפט קישור לשיר אלמוני.
נכון.
ככה שאני מוכיח עדות חיה שאני מאזין, כי אני, ברוך השם, אני תמיד טוען שהאדם מוזיקאי, שיש לו קול רדיופוני טוב, כמו שלך, חייב לעשות את החיבור הזה ולהגיע לרדיו, וזה מה שאתה עשית.
אני לא עשיתי, עשו לי את זה, אתם כתפו אותי מהאולפנים, פלאק, שמו אותי פה וזהו. פה זה התחיל פה,
זה מדבק, זה מדבק.
זה מדבק, אין ספק.
אז ככה, מי זה יהודה שוקרון הרציני? טוב, בגדול, יש לי הרבה נקודות שאני רציני. בואו נתחיל, אתה יודע, הכי טבעי להתחיל מהבית. כשאני ביום יום, עוד נת ככה ניגע בנושא האישי שלי, בסיפור האישי, אני ביום יום, כל אדם, אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, אתה רציני בבית? או יותר נכון, תשתי, הוא מצחיק אותך? אז הרבה פעמים אומרת, לפעמים לא, לפעמים הוא רציני כשצריך. כשהוא הולך לזרוק את הפח זבל, סליחה על הביטוי, אז הוא לא מספר בדיחות לעסקית השפע, כן? או שהוא צריך לתת הערות לילדים, חינוכיות כאלה ואחרות. תקום, תתלבש, תתקלח וכו' וכו' וכו'. אנחנו לא כל היום סביב הנושא של בידור. יותר מזה, כשאני לוקח את אשתי למשל לכל מיני הופעות, אני אומר לה, איך אומרים, תסתכלי באופן רציני על ההופעה הזאת, זאת אומרת, תראי מה עובד, ממה הקהל צחק, מה פחות עבד, בעיקר מה פחות עבד, מה אנחנו יכולים לשפר לקראת ההופעה הבאה. אבל כן, אני חושב שאומן שאין לו את הנקודות הרצינות בחיים שלו, אז אין לו נקודות חיבור לנפש שלו.
אתה יודע, יש דווקא את הסיפורים המפורסמים האלה, שהגיע איזה אחד לחפץ חיים, ואמר לו, הרב, אני בן אדם מדוכה, ואני פה ואשר, ואז החפץ חיים אמר לו, תשמע, יש איזה ליצן, שזה, לך, הוא ישמח אותך, ואז הוא אמר לו שזה אני. נכון? ואז הוא אמר לו שזה אני.
כן.
אז אנשים כאילו היום חושבים שלא רק, היום זה לא רק כאילו שאתה, לא חושבים שאתה מצחיק בבית, חושבים שבן אדם שהוא מצחיק בדרך כלל, זה נובע.
הוא שמח.
הוא שמח, או שהוא, יש לו משקעים כאלה ואחרים, והוא מנסה לחסות עליהם.
או, בדיוק.
אני רוצה לשמוע את דעתך בעניין, יודה.
אתה צודק ב-100%, תראה. ברוך השם, אנחנו קשורים. אני נוגע בכמה נקודות, עכשיו אולי אני אקח
מפרוס. חופשי, חופשי, אתה איש רדיו, ואני מבחינתי, קח את המיקרופון, אתה יודע, הכל שלך. הכל שלך, אחי.
אני סך הכל אורח אצלך, אכסניה היקרה, גיל ישראלוב המתוק. יש לנו כולל שזכיתי יחד עם חברים יקרים, לא לבד, אמירם בלולו, קובי שירה, חברים מהתחום, אומנים, שבלילות עובדים, מצלמים, ננגנים, שרים, ובבוקר באים וככה עושים מאמץ לבוא ולהתכנס לכולל, יניב אל משיח, גד אלבז, ובכולל הזה התחברנו אנשים שקשורים לאומנות, לשמחה. עכשיו, העניין הזה שאם אנחנו שמחים או לא, זה כבר תלוי אם הזננו קצת את הנשמה, חוץ מתפילה, כמובן שזה קטע רוחני. האם אתה מתאין את הבטריה הרוחנית שלך במהלך היום, ומחדיר לעצמך בעצם, מה זה עמוד השדרה של שמחה? ומה זה אומר? יש את רבי נחמן ברסלב, אתה יודע, אתה שומע תורה, הדבר הראשון שהולך לה בתורה, זה, זה, זה גם, בין היתר, חוץ מההלכה, ואלקוט יוסף, וגמרה כמובן, יש לך את ספר המידות, יש לך את ליקוטי מוהר"ן, שהרב שלנו מלמד אותנו, אני לא יודע ללמוד לבד ספר ליקוטי מוהר"ן, זה נשגב מבינתי, אבל דברים שרבי נחמן ברסלב היום, מדבר על הדור הזה של היום, כמה חייב לשמוח וכמה חייב להיות בשמחה, ואחד מהטיפים הטובים שלקחתי ואני משתדל לאמץ אותם וגם להשפיע על אחרים, זה העניין של ההודעה. זאת אומרת, להודות לקדוש ברוך הוא בכל מצב. אגב, שמעתי את עמיתנו, הקולגה שלנו, ידידנו ירון בר, דיבר השבוע בבוקר על הנושא של הודעה. כמה שחשוב להודות לקדוש ברוך הוא, וציטט את זה משערב בתודה של הרב שלום ארוש. אז בעצם, זה העניין. אם אתה חי בצורה של תודה, להודות לקדוש ברוך הוא, גם אם טוב לך וגם אם פחות טוב לך, על כל דבר ודבר שעובר עליך, אתה מרגיש שהחיים נהיים יותר שמחים. זאת אומרת, נתן לך, רבי נחמן ברסלב נתן לכולנו מין טיפ כזה, מין כמוסה, מין כדור כזה, שתיקח אותו, שים אותו מתחת ללשון במרכאות. אתה יודע מה? לא רק 3 פעמים ביום, 50 פעם ביום.
וואו.
זה לא כימי, זה לא אנטיביוטיקה, זה פשוט כדור שקוראים לו, תגיד תודה על כל דבר. מה זה אומר? תן לך דוגמה, לפני חודש, דוגמה ככה אקטואלית מהאזור שלנו, אנחנו משדרים ברדיו ואנשים שומעים ונהנים מהשמחה שלך, שלי, השידורים השונים. אומרים, איזה כיף, כאילו הם הגיעו בימין מסוק, רכבו בשמיים ונחתו. אין בעיית חנייה, אין מצוקה לחפש. אבל אמרתי את ההקדמה הזאת. ויום אחד הגעתי ובדיוק ככה, עכשיו הבן שלי בדיוק ככה אורח שאנחנו משדרים את התוכנית עכשיו איתך גיל, והבן שלי גם ככה נוכח בשערי התחנה עכשיו, בתוככי התחנה, ולידו, אתה יכול לשאול אותו, אני אמרתי, ניטאי, קוראים לו ניטאי לבן, שיהיה בריא, בוא נגיד תודה לקדוש ברוך הוא שלא מצאנו חנייה.
אוקיי.
בהתחלה זה נראה לי תמוע, מה, רגע, אתה אומר תודה שנתנו לך דוח, שוטר או פקח נתן לך דוח, תודה שהמשכנתא חזרה חלילה, על דברים, כאילו, מה, כאילו, תמיד הייתי אומר, הייתי מתחבט עם עצמי, כשהתחלתי להתאמן על העניין של התודה, זה, מה, וכאילו, וכי אני מזמין על עצמי חלילה ייסורים, או דברים לא טובים, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני מסוגל לזה, תן לי, ודאי שלא. אבל חייב אדם לברך על הרע כשם שברך על הטובה. והרעה היא כרגע שאני חייב חנייה. זה רע לי שאין חנייה כרגע, כי אני רוצה לעלות לרדיו. לא רוצה לאחר למאזינים. את המאזינים לא מעניין, כמו שאנחנו אומרים, שאנחנו פותחים שעה ורוצים לפתוח שעה ולשדר. ולא מעניין מה היה לפני. אבל אני לא מוצא חנייה. אז חיפשתי מקום אחד, ומיד אחרי המקום הזה אמרתי, ניטאי, בוא נגיד, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לשם, שאין חנייה. לא גמרתי לדבר. שוב, הבן פה עדי, במקרה, כמו שאמרתי, הוא נוכח פה היום. אתה יכול לשאול אותו, אני יודע שאתה מאמין לי. לא גמרתי לדבר, ומצאתי את החנייה, אם אתה מכיר אצלנו בפסאז' של הרדיו, מכמוך יודע שאתה, כולנו נכנסים ויורדים ויוצאים משם, בדיוק מול הכניסה לרדיו, ללא צורך אפילו בהפעלת פנגו או כחול לבן, אפילו בלי לשלם שקל אחד בודד. אז זה פה ראיתי בעיניים שלי, איך התודה לקדוש ברוך הוא.
תודה למה, אני מאמין לך? תודה למה אני מאמין לך? כי יש כאלה שאומרים תודה כדי למצוא חנייה. אבל אתה אמרת תודה כי באמת הרגשת להגיד תודה. לא, תשמע, אני שמעתי מהרב שצריך להגיד תודה, ואם אני אגיד תודה אני אראה ישועות, אז אני אומר תודה בשביל לראות ישועה.
בדיוק, זה כדומה. אתה יודע מה זה מזכיר לי? אולי אנחנו 9 ימים, אבל בכל זאת זה בדיחה לאיזה אדם שחיפש חנייה, והוא אמר, ריבונו של עולם, אם אתה קיים, בבקשה, תמצא לי חנייה. ואז תוך שנייה הוא מוצא חנייה, הוא אומר, ריבונו של עולם, הסתדרתי, תודה רבה.
תבין. תשמע, זה נכון, זה לא נכון לנו, אבל כאילו, זה קורה, אנשים רוצים, אנשים, אתה יודע, אומרים על פרעו, שהקדוש ברוך הוא יקשה את ליבו, ואז הוא יתרכך, ואז עוד פעם יקשה את ליבו, ואז אתה נומקה, והוא יתרכך, ועוד פעם יקשה, ואתה אומר לעצמך, בוא נפרעו, כמה אמר, הוא נורמלי בראש שלו. אדם, בוא נה, כל אחד ואחד מאיתנו כזה, כשיש מכה, אז אנחנו מתרקחים, ואז עוד פעם מקבלים מכה, ואז עוד פעם מתרקחים. אתה מבין? אז אותו דבר, הרעיון של להגיד תודה...
מה שנקרא, מתרקחים ומתרחקים.
בדיוק, מתרקחים, מתרחקים, יפה מאוד.
כל המשחק הזה, לא סתם יש פה חילוף אותיות מעניין. אני רוצה להגיד לך, גיל, קודם כל אני אוהב אותך.
גם אני.
אני אגיד לך את זה, ברמה האישית, אתה יודע כמה, אנחנו יודעים ברמה האישית בינינו, כמה אנחנו אוהבים אחד את השני. אגב, אני תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, בזכות אבי, זכרונו לברכה, שם חנן אותי בחוש הפרגון, אני אוהב לפרגן לכל אחד. גם לאנשים טובים וכישרונים כמוך, אבל גם לאנשים פחות כישרונים. משתדלים. עכשיו, העניין של התודה, אני רוצה לסגור את הפינה הזאת ברשותך, איפה זה התחיל העניין של להגיד תודה? זה התחיל מהשיר הזה שהוצאנו, ואם אני ככה נוגע בשורש, הגעתי לפני איזה 4 שנים לרבי דוד אבוחצירא, המורי ורבי, שהכיר לי אותו לפני 15 שנה, איציק אשל, ידידנו המוזיקאי והמעבד והמלחין והכותב והזמר, ורבי דוד לפני 4 שנים אומר לי, תשמע, אתה צריך לשמח את הנפש שלך. אמרתי לו, הרב, סליחה, מכילה כבוד הרב, אבל מה הרב מתכוון? מה אני משמח אנשים בריאים, לצערי גם חולים לפעמים, אני שמח מזה הרב. אני לא בחרתי את המקצוע הזה בגלל שהוא אפשר להיות ממנו מיליונרים, אפשר להתפרנס בכבוד, אבל אני שמח, יכולתי לעבוד בהייטק למשל, אני שמח מהעבודה הזאת, הרב, זה משמח אותי. הוא אומר לי, לא, הוא מצביע לי על הלב, הוא אומר לי, תעסוק בשירה, תחבר שירה, תכתוב שירה, תשיר, תשיר בעצמך. ואז כזה עשיתי לו איזה קטע ניגון כזה שאני שר לו בפנים, ממש ספונטני. הוא אומר לי, יפה מאוד. אמרתי לו, פלוני אלמוני גם אמר לי שאני שר יפה, אז הוא אמר לי, אתה שר לא פחות טוב מפלוני אלמוני. איך במילים האלה? ואז אמרתי, אוקיי, מה עושים? מתחברים, כותבים, מתחילים נושא של לכתוב שירה. פתאום אני מבין שיניב בן משיח מגיע אליי עם לחן, והלחן הולך כזה, פדדי פטטה תדדדה תדדדה תדדדה, הוא אומר לי, תכתוב משהו על אלוקים. וישבתי 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 וכתבתי, והגעתי לשיר אלוקים. אני רק רציתי להרחיב את הנקודה השנייה, כשהגעתי לשיר לעולם עודק, הבא אליי הרב משה צרפתי, הוא אשתו היא המגיעה של הספרים של הרב שלום ארוש, הוא אומר לי, תשמע, יש לי איזה שיר על נושא של תודה, אני חייב שתוציא אותו לאור. הוא בא אליי עם, סליחה על הביטוי, עם סלט מילים, לא ברור, אתה יודע, מי כמוך יודע, משקלים, אתה כתבת לו מעט שירים, גיל ישראל ובמוכשר, גם שדרן, גם כותב, גם מלחין, גם שר,
גם חבר של יהודה שוקרון.
אה, באמת, בחייך, אני חבר שלך, אני חבר שלך, אני זכיתי. ואתה פתאום רואה שהשיר לא מסודר בכלל, באתי לאולפן להקליט, פתאום אני רואה, אין, ההקלטה לא תקרה היום, ישבנו, אתה יודע, איך אומר דקלון, כשהמוזה הגיע, כתבנו את זה בסייעתא דשמיא, ויצא השיר לעולם עודקה. וזה בדיוק העניין של השיר, שבעצם חייב אותי, ואמר לי, רגע, אמרתי לעצמי, מה אתה רוצה לשחק אותה עכשיו כל היום, תודה, 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 רק בשיר, רק כשאתה עולה על הבמה, אתה ככה, וכשאתה יורד מהבמה, אתה לא מתנהג בצורה כזאת. זה כמו ששאלו, כמדומן, אם אני לא טועה, את אריסטו, או את אחד הפילוסופים של הגויים, ואמרו לו, ראו אותו אוכל בצורה, אחד מהם, לא זוכר, אוכל בצורה חזירית, סליחה על הביטוי, אמרו לו, תשמע, אתה פלוני אלמוני, איש הדעות, הפילוסוף הגדול, והוגה הדעות הגדול, ואתה כל הזמן, יש לך כל מיני משפטים יפים וסיסמאות יפות של סבלנות, שוויון נפש, יודע, אצילות נפשית. אז הוא אמר, חבר'ה, זה כשאני אומר, שאני אומר כשאני בעבודה, כשאני בבית אני מתנהג איך שאני רוצה. אז לא, אז השתדלנו באמת לחיות העניין של ההודעה. ובכל מקום ומקום שהתחלתי להגיע, התחלתי להגיד תודה, תודה להשם. ובעצם פתאום ראיתי שרבי נחמן מגבה את זה מאוד מאוד מאוד, שכמו שאתה מבין אליו, התוודעתי והתקרבתי לאט לאט, מנסה אני הקטן להבין את הקרסוליים של התורה שלו. וזה הביא אותי לעניין הזה של, במרכאות, לא תרגיל, אלא אימון, האימון הזה, תודה על השם שאין חנייה. תודה על השם, היה לי פנצ'ר, לא מזמן אמרתי לאלעד כהן, התחלנו שידור, והיה איזה פנצ'ר באוטו, כמדומני, תודה על השם, יש פנצ'ר. ואז הוא אומר לי, וואי, אתה אומר את זה בהוצאה, באותו שוויון נפש, אותה שמחה. אמרתי לו, זה סוג של אימון, ואני לא מאחל לאף אחד, לא צרות, בטח גם לא עליי, אבל על כל דבר צריך להגיד תודה.
ואתה מרגיש עליך שזה השפיע עליך בנפש? כן. עזוב שאתה יודע שזה דבר שנכון לעשות. כן. זה השפיע עליך?
כן, בפירוש זה נותן לך סוג של, בוא נגיד ככה, יש איזה לבל מסוים, איזה מפלס מסוים בנפש, שאצלנו, בגלל שאנחנו ספקי שמחה, אנחנו הרי, גם אתה כזמר, אנחנו בדרנים.
כן.
זה תחום הבידור, זה נקרא תחום בידור. שירה ובידור זה אותו דבר. מה זה בידור? לפזר לבן אדם את המועקות הנפשיות. בידור, לבדר, לפזר. כמדומה אני המקור בערבית. התבדרון, להתפזר. ובעצם אנחנו ספקי שמחה. עכשיו, בגלל שאנחנו ספקי שמחה, התחום הזה של האומנים, יש לנו איזה מין פס כזה אחד קבוע בנפש, שכל הזמן דוחף לשמחה, רק מה לפעמים יש מפריעים. רבת חלילה עם מישהו בבית, חלילה. רבת עם, או לא יודע מה, הסתכסכת. מישהו לא הבין אותך נכון, נעלב ממך ולא התכוונת להעליב אותו. כל מיני, אנחנו בני אדם בין בני אדם, אתה יודע. ויש סיבה מאוד טובה להפיל לך את השמחה. עכשיו, אם אתה אומר, ריבונו של עולם, תודה רבה על המריבה שהייתה. אפילו שהייתה מריבה, תודה רבה למריבה שהייתה, ותודה רבה שאני גרמת לי להבין מה שלא הבנתי, ריבונו של עולם. תודה רבה. אתה יודע, זה לא חייב להיות זה יפה אם זה יהיה בהתבודדות. שמעתי ראינו מזמן עם העיתונאי צבי חזקלי, שמדבר על התבודדות, ככה הוא פותח את היום. זה יכול להיות גם מול המראה, מול השמשה הקדמית שלך באוטו, שאתה נוהג. שאתה נוהג. וברגע שאתה אומר תודה רבה על הכל, אתה פתאום הופך את הראייה הזאת של משהו שאמור להופיל לך את השמחה, מהבטריה הזאת שהטענת אותה בשמחה, ואז כביכול אמורה להיות בטריה שלילית ש... מכניסה חלודה לבטריה של השמחה ומקלקלת אותה? לא, תשאיר את החלודה בצד, אני לא מכניס חלודה אליי לנפש. למה? כי אני משתדל להגיד תודה. אז הנה מתכון לשמור על שמחה. זאת אומרת, שוב, זה יפה שאני אומר את זה. לא מזמן.
לא, אבל זה לא קל לחיות את זה, וכשחיים את זה, זה גן עדן בעולם הזה.
כן, בהחלט. נכחתי בשיעור בתל אביב, סיפרתי לך גם ככה, עובדי רקורד, שיעור שאביב אלוש קשור אליו, אחד האנשים שתסכים בבמה הכללית, והרבה פעמים ככה יוצא שהוא מדבר על התשובה שלו, ועל הדרך שהוא עשה, והוא אומר, חבר'ה, אני הצלחתי, לא שאני כזה גדול, יש לי עוד הרבה מה לעשות, אבל זה עובד. העניין הזה שזה עובד, זה עובד. וזהו, אתה יודע, אני כבר פותח לעצמי כל מיני לינקים בראש, עכשיו כל מיני קישורים לכל מיני דברים נוספים, אבל...
תשמע, אני שמע, מבחינתי, אמרת לך, המיקרופון שלך, אני רק יושב ומקשיב, אני נהנה. אני מולך, אחי, אני נהנה, לא צריך כלום, אתה יכול לדבר חופשי, מה אתה רוצה, אני שמע. אבל דיברנו על תודה, ואמרנו שאנחנו יותר נתמקד ביהודה שוקרון הרציני, שזה סוג של אייטם שלא הייתי מבטל אותו בכלל, כי מאוד מאוד מעניין להיכנס... לראש של אדם שדיברנו על זה שהוא אוהב לבדר, אוהב להצחיק, ואוהב רוצים להיכנס לראש שלך. מה עובר אצלך בראש? אתה רגעים, קשים, קלים, לא רוצה שתפרד כמובן, זה לא, אתה אומר על כל דבר תודה וזה דבר חשוב, אבל סיפור אישי, הבנתי, לא היה קל. נכון? כן. לא באת מהעולם,
כן,
לא באת מהעולם הדתי, לא גדלת בעולם הדתי.
אולי במקרה שלי, אני גדלתי בעולם הדתי, בעולם של הישיבה התיכונית.
אוקיי.
וגדלתי עד גיל 18 דווקא בבית דתי.
אוקיי.
שההורים, אתה יודע, הם יותר היו ברמה המסורתית יותר, פחות או יותר. אולי אפשר להגיד ככה, האמא קצת יותר דחפה פנימה בעניין היהדות והמסורת.
עמך ישראל, בוא נקרא לזה. כן, ספרדים, אותנטיים, גם אני בא מבית כזה, הכל בסדר.
בדיוק, איזה יופי. כן, מעולה. ואני אגב, גם ביקשתי שכך שניגע בנקודה הזאת, אני מרגיש חופשי.
נכון.
איך התחיל בעצם השיוך של האחים שלי הגדולים כשהם היו קטנים, איך אמא שלי החליטה האם לקחת אותם לגן דתי או גן חילוני?
אוקיי.
ממש גן ילדים. אמרו לה, את רוצה גן דתי או גן חילוני? אמרה, סליחה, מה... עברית, מה ההבדלים בין... מה ההבדל בין גן דתי לגן חילוני? נתנו לה סתם דוגמה, אמרו, בגן דתי נוטלים ידיים לפני ארוחה. אמרה, אוקיי, אז גן דתי.
וואי.
זרם לה.
וואי,
מה אתה אומר? ממש, משמיים כזה, אתה יודע. ואותם מים, המים התיאורים שמתארים את הידיים.
בדיוק, אבל מה שאני אומר, כאילו, מי יודע אם זה באמת מה שעשה באמת הפעולה.
בהחלט. וההורים שלי גדלו עם רקע, שוב, מסורתי, תמימים, מאמינים, תמיד יודעים שהצדיקים הם אלה שמוליכים את אורח החיים שלנו, או מובילים, וכשיש חלילה צרה, או שיש שמחה, לרב מגיעים לבקש ברכה, או לשמחה, או חלילה לעיתות אחרות.
בוא נגיד, ששומעים שם של צדיק, שם יד על המצח, ואז מנשקים.
באיזה יופי, הגדרת את זה.
נכון?
פשוט. מדהים. גיל,
אני לא לוחץ לי יד.
לוחץ לך יד על זה. הגדרת את זה כל כך יפה, שמים יד על המצח ומנשקים. זה מדהים. ככה גם בתפילות, בבקשות, שהאימא ככה שמה יד על המזוזה ומבקשת. ומפה, מהניתוב הזה לכיוון גן דתי, התחילו אחים שלי הגדולים, הרב משה, לימים נהיה הרב משה, ומרדכי היקר, אחים שלי הגדולים, גם אחיות, ללכת לחינוך דתי ממלכתי.
אגב, באיזה עיר גדלת?
ראשון לציון.
בראשון, אוקיי.
ברמת אליהו, ראשון לציון. שכונה תמימה, מתוקה, מקסימה. אתה גרת לא רחוק בשביל
זה. לא, אני תל אביבי, אני דרום תל אביבי.
דרום תל אביבי.
כן.
באמת, שכונה עם תמימות, ואיך אומרים, צבע בלחיים של דרום תל אביב. זה אותו סגנון.
כן, כן.
אנשים פשוטים, מתוקים, מקסימים. אפשר להגיד שגדלתי בבית יחסית ללא אמצעים. אני שמח ומאושר שגדלתי בבית יחסית עני. אני אומר, היום אני שמח, כי היום כשהקדוש ברוך הוא הרחיב לי, אני יודע להעריך. אני יודע להעריך ולדעת. וגם, אתה יודע מה? היום גם אני כבר שנייה קופץ לכיוון כהורה היום, לילדים. תן לך דוגמה, ואני לא מתבייש לספר. כשהבן שלי היום רוצה לקנות משהו, אתה יודע, עם הזמן הוא חסך פה, חסך שם, עוד פרוטה ועוד פרוטה ועוד 50 שקל ועוד 20 שקל שהסבתא הביאה, ועוד דמי כיס וכו' 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 וכו'. וכשהוא ניקה ויבריק את הבית, אז אמא הביאה לו 20 שקלים וכו'. ואז אני אומר לו, לא מזמן, הילד שלי ככה ניחן בחוש הטכני שרוצה להרכיב דברים ולפרק מברגות ועניינים. ניגשנו למרכז המסחרי, ואמרתי לו, המברגה עולה איקס כסף, אתה משלם חצי מהדמי כיס שלך. וזה מין נוהג שהתחלתי איתו. עכשיו, כשאתה מתחיל נוהג, לפעמים אתה כאילו
חורג, או
אתה רוצה לראות אם אתה חורג או לא, ואתה ממציא את הגלגל. אתה אומר, רגע, עשיתי נכון או לא נכון, כלפי שמיה. ואז אמרתי, יצא דבר מדהים. את החצי השני אני מימנתי לו, ברוך השם. אבל מה שקונים בידיים, בכסף, יודעים להעריך.
בטח, וואו.
זה מה שהרגשתי, זה התובנה שהקדוש ברוך הוא הוריד לי. וכשגדלתי בבית שכזה, דל אמצעים יחסית, למדנו להעריך כל דבר. אני לא אשכח שבבר מצווה שלי, ככה שמתי פתק בכותל, שיקנו לי אופני BMX.
וואי, שופני BMX.
13, אתה מבין? BMX.
BMX, אז